אומר המהר"ל, מפני שהתורה היא סדר כל העולם. כל דבר שהוא מסודר, אני חושב שיש לכם את זה, זה לא לי אותו ספר, אז כל דבר שהוא מסודר הוא דבר אחד מקושר. כל דבר שהוא מסודר הוא דבר אחד מקושר. זה משפט מפתח. כל דבר שהוא מסודר, זה לא רק שהדברים עומדים אחד ליד השני ולא מפרעים אחד לשני, אלא יש חיבור שמחבר את הפרטים לדבר אחד. ואז יש לנו פה משהו מקושר. בסדר? אם אני אבוא וידבר עכשיו על גוף האדם, ואני אדבר על היד ועל הרגל ועל הראש ועל כל החלקים, ואני זהו נגמור את הסיפור, אז בעצם לא הבנתי מה זה בן אדם. זאת אומרת, הגוף של האדם שמתפקד באופן כזה שיש לו המון תפקודים שיוצאים אל הפועל בכל מיני איברים, זה בסדר, הבנתי, יש פה משהו מסודר. אבל משהו עוד יותר מזה. בעצם האדם הוא לא סכום איבריו. הוא לא הסכום של האיברים שלו. זה משהו אחר לגמרי. ודווקא על ידי זה שאני רואה את התמונה הכללית, אני יכול לומר, רגע, אז מה מפעיל אותו? שיצר את האדם בחוכמה. וברא בו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים. זה המכלול, אבל מה חי פה? אלוקיי, נשמה שנתת בי תאוריי, אתה בראתה, אתה נפחתה, אתה יצרתה, יש כאן משהו שבפנים מפעיל את כל הדבר הזה. ואז פתאום הופך להיות מצב שבו כל האיברים הם מחוברים ומקושרים זה לזה באמת, בבפנים. לא רק שהם עומדים אחד ליד השני ואפשר לחבר באיזה מין, לתפור את האיברים ואז אם אלה יהיה אדם. מובן? נכון מאוד, נכון מאוד, בדיוק. אז בדיוק כשיש סדר במושגים של המהר"ל נקרא הסדר, ויש דברים שנקראים ארגוניות. ארגוניות, על זה אני לא כל כך מעניין אותנו להיות עם המהר"ל, אם הספר הזה עומד במדף הזה או ספר הזה עומד במדף הזה. זה נכון, בדיוק. על זה בדיוק אנחנו מדברים. וזה בדיוק הרצון שלנו להעמיק כדי למצוא את נקודת הסדר המהותית. לכך אמרו, בעשרה מאמרות נברא העולם. דיברנו על זה. כמה מאמרות יש לנו באמת? תשע. ואיפה, מהו המאמר העשירי? הוא הבראשית. הבראשית הוא המאמר העשירי. טוב, אז במקרה זה ככה. לא, זה לא במקרה ככה. כן, יוני. אז זהו, אז איך בראשית זה מאמר היסודי? בעצם בראשית, בשונה משאר המאמרים, זה יותר מאשר רק משהו פרטי שעכשיו יוצא אל הפועל. אלא בראשית זה תוכנית העבודה הכללית. בראשית בחוכמתה. בחוכמה זה הארגון של כל המציאות כולו. בתו בית של בראשית נברא העולם. בסדר? מזה זה מתחיל להיברד. הבית, נכון? האלף זה יהיה במתן תורה, באנוכי השם אלוקיך, מתחיל באלף. אבל העולם, שזה המציאות למטה, זה מתחיל בבית, אחרי שיש לי עולם של הקדוש ברוך הוא, ש... יוצא, מוציא אל הפועל עולם, אז העולם של הבית, העולם של העולם הזה, שהוא כאילו, יש את העולם העליון, והקדוש ברוך הוא מצמצם שכינתו, הוא בורא את העולם, נוצר פה דבר שני, האות בית, ומזה מתפתח כל העולם כולו. והעולם מתפתח לכל רבדיו ולכל ענייניו. זאת אומרת, שימו לב, בעוד שויומר אלוקים יהי אור, ויומר אלוקים יהי רקיע, ויומר אלוקים תדשי הארץ, מה זה בעצם? כן, נכון, זה אמירות שהם פרטים שיוצאים אל הפועל ברמות שונות בסדר מסוים. אבל הבראשית כולל את הכל. זה כמו שחזל אומרים, מסתכל באורייתא, הוא ברא אלמה. כמו האדריכל, שהוא בא ואומר, אני מקבל את המתווה הזה. הוא רואה את התמונה, הוא רואה את התמונה התיאורטית של הבניין, והוא אומר, זהו, מתחילים לעבוד. בראשית, מתחילים להוציא את זה אל הפועל. ואז מזמינים את בעלי המלאכה, אלה שעושים ביום, אלה שעושים בלילה, אלה שעושים בגינון, אלה שעושים בחשמלאים, שעושים ניו מאורות ברקיע השמיים. כולם מתחילים לבנות פה את החלקים האלה. הכל זה יציאה אל הפועל. סוף מעשה במחשבה תחילה. כשאנחנו מגיעים בסופו של דבר, שימו לב, כאשר הבריאה כולה חוזרת לנקודת ההתחלה, מהי המילה שאומרת, או, עכשיו העולם הגיע לתיקונו. איזה מילה? אנחנו כבר תיקונו, זה כבר נברא. איפה זה? איפה העולם ניגע? הנה, התמונה מתגלה לנגד עיניי. עכשיו אני רואה את התמונה, הבנתי. כיתו זה לכל פרט. ויכולו, מעולה. ויכולו זו מילה שמצד אחד מביאה התכלית, נכון? ויכולו, מלשון תכלית. ויכולו גם מלשון כלי. הנה, עכשיו נברא הכלי שבו הקדוש ברוך הוא יופיע לעולם בשלב הבא, כשאחרי הבראשית יבוא אנוכי השם אלוקיך, שזה הגילוי של התורה לעולם. זאת אומרת, ויחולו השמיים ואז, לכן היום השביעי הוא בעצם היום שכל האומר ויחולו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, כך כתוב בחזל. אנחנו עומדים ומעידים, נכון? ואומרים, למה? כי הנה זה יצא אל הפועל בצורה מלאה לגמרי. זה הבחינה של... של נקודת מוצא שמתפשטת ובסופו של דבר מגיעה. ולכן בקבלת שבת אנחנו אומרים בשיר של אחד דודי לקראת קלה, נכון, נכון, סוף מעשה במחשבה תחילה לאחד דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, כאשר הדודי מי זה? ריבונו של עולם בורא העולם, ומי זאת הקלה? ויכולו, קלה ויכולו, הכלי, הכלי שזה העולם שמבטא את האידיאלים. לכן קלה היא גם כן ויכולו, כמו בבית. יש את נאמר את האיש, שהוא נמצא הרבה בעולם המחשבה, הוא רוצה לעצב את החיים בבית, והאישה היא הכלי שבא כל העסק, היא האישה היא עקרת הבית. היא זאת שכל המציאות בפועל נבנית על פי הביצוע שלה. היא הכלי שקולטת את האור. בא בחור מהישיבה, עם כל התורה עומדת למעלה, ויכול ארוחת ערב עם אשתו. כל האידיאלים פתאום נכנסים לתוך המציאות. זה הויכולו, זה שמחבר את הבראשית. בסדר? בעזרת השם, מה זה פה היושבים כאן, זה בטח קורה כל הזמן, אבל אנחנו מתעצבים שאנחנו מתפשטים, יכולים להגיע לזה, נראה את הדברים. עוד שאלה, כן.
אבל איך זה שהאדם שאומר, יכולו נעשה שותף, לא קורה משהו, לא...
אשר ברא אלוקים, איך מסתיים ויכולו? לעשות. מעכשיו, אני נתתי לך את התשתיות. יש כאן עולם שיכול הוא כלי לקבל קדושה. אדם, קדימה, בך זה תלוי עכשיו, תחליט, מה אתה עושה. בסדר? מובן? זאת אומרת, זה התפקיד שלנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את היכולת להשלים ולהגדיל ולשמר את העולם, את העולם שהקדוש ברוך הוא ברא. בסדר? יוני, מובן? לא, שאתה אומר זה משהו שהוא יותר קריאת כיוון, זה יותר להרים דגל. אבל הנקודה המקיונית זה לעשות. זאת אומרת, אני מקבל במפגש עם השבת, זה בעצם מפגש עם הנקודה הזאת. ולכן אומר המהר"ל ככה, מה תמוד לומר לתת שכר טוב לצדיקים? כן, בעשרה מאוד דברי העולם, אבל מאמר אחד יכול להיברות. ומה תלמוד לומר? מה זה מאמר אחד כנראה יכול להיות שאיזה? בראשית, ונגמר העניין. למה צריך לומר ויומר ויומר ויומר? בראשית, אז העסק מתחיל לזוז. למה צריך את הויומר? תכף נבין את זה יותר לעומק. אמרנו, השפה של המהר"ל לוקח דבר שנראה לנו כאיזה מין חשבונאות כזאת, כאן יש לו שכר, כאן יש לו עונש, הופך את זה למשהו מאוד עמוק. לתת שכר לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. שהוא דבר מעניין, זאת אומרת, מי זה הצדיקים פתאום הופיעו פה, ולמה זה קשור לעשרה מאמרות, ולפרוע מן הרשעים שמחריבים את העולם שבעשרה מאמרות, מה רוצים את העשרה, ולמה זה קשור? אז יש עשר, אז פי עשר, אתה עושה אחד ותתן עונש או שכר פי עשר, מה זה? ואין הפירוש שלכך נברא בעשרה מאמרות, אף שהיה יכול לברותו במאמר אחד, כדי לתת עונש לרשעים. זאת אומרת, הוא אומר, אין הכוונה שנלמד את זה כפשוטו. שקדוש ברוך הוא ישב במחסן ואמר, בוא נוסיף שם עוד הרבה דברים, כדי שיהיה הרבה שכר או הרבה עונש. בסדר? אגב, איפה אנחנו רואים כזה ביטוי שהקדוש ברוך הוא באמת רצה להגביר את השכר? איפה יש מאמר כזאת של חז"ל? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. מה שיהיה מובן עכשיו, יהיה מובן גם לבאר הזה. שוב, אמרנו, תמיד צריך, קוראים מאמר חז"ל, מיד צריך להתרגל לשפה של המהר"ל. אין דבר כזה, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, הכוונה היא שיהיה להם בבנק חשבון, שיקבלו פי עשר הכנסות מה... זה, מה זה? בסדר? קשור לזה, אם אני לא אסביר, תזכירו לי. אבל הפירוש הוא, עכשיו שימו לב, זה הפירוש. כי המספר עשרה מורה על דבר שיש בו ריבוי, והוא כלל אחד מקושר. כלל אחד מקושר למדנו בתחילת הפסקה הזאת. המספר עשר, שוב, תזכרו את כל הדברים שאנחנו מדברים כל הזמן. למהר"ל יש שיטה. המספרים בשיטת המהר"ל הם מדהימים. זאת אומרת, יש לו עיסוק, למשל בפרק של אבות שאומרים השבת, שזה פרק חמישי שעוסק בעשרה ניסים ועשרה דורות מאברהם ועד נוח, ועשרה, ואחרי זה עובר לשבעה, ואחרי זה עובר לארבעה, ואחרי זה עובר לשלושה. המהר"ל אומר, זה לא רק עניין של זיכרון, שניסו נחשו לאסוף. יש פה דברים מאוד מאוד מהותיים. מאוד מהותיים. אני השבוע למדתי את המהר"ל על המשנה של עשר הניסים נעשו לאבותינו, נעשו בבית המקדש. מדהים לראות איך המהר"ל לוקח את הדבר הזה, אולי בשבת אולי נלמד את זה, אולי אני מתלבט עדיין, כי זה ממש פעם אחת שהמהר"ל פשוט מדבר קבלה. ממש. הוא אומר עשר, זה כנגד עשר ספירות, הדבר הזה זה כנגד חסד, זה כנגד גבורה, זה כנגד תפארת, משהו מדהים לגמרי. אולי נלמד את זה בשבת, בזה, אבל למה יעשה? המהר"ל קודם כל התרגל לשיטה שלו, שהוא אומר עשר, המהר"ל מיד רואה, יש כאן נקודה מהותית בזה שהעולם דווקא עשרה ולא תשעה ולא אחת עשרה. בסדר? דבר שני, אנחנו צריכים להבין מה זה מקושר בעניין הזה של עשרה מאמרות. אז אומר קודם כל המהר"ל, המספר עשרה, עשר, מורה על דבר שיש בו ריבוי. למה? מצד אחד יש בו ריבוי בעשר. למה? כי זה בעצם הביטוי של שיא הריבוי. כי עשר, אנחנו בשיטה העשרונית עובדים, נכון? גם התורה עובדת בשיטה העשרונית, שהיא מונה את לוח המספרים שלה, הייתה יכולה לעשות שיטה אחרת, נכון? אבל השיטה שבה התורה מונה, סופרת, אומרת, זה שיטת העשר, נכון? יש איזה משהו, צריך להבין אותו, למה יש שם מיוחד לשתי עשר ולתרי עשר, שניהם שיש להם שם, אבל אחרי זה שלושה עשר, ארבע עשר, חמש עשר. זאת אומרת, היחידה שהיא יחידת הבסיס, זה האחד, ואחרי זה השיטה העשרונית, עשר. למה? טוב, אז אמרו כל מיני בסברות אנושיות. למה העולם, בדרך כלל, ושוב, יש לנו פה משהו מאוד מאוד מעניין, צריך להעמיק והמהר"ל מדבר עליו, יש דברים שהשיטה היא שיטת 12, מה למשל? מה? חודשים, נכון? השעון שלנו, שפתאום יש השעה 12 ואחריה זה אחת, למה לא 10? תגדיל את השעה. יש פה כמה דברים שצריך להבין אותם. למה השבטים הם 12 שבטים ולא 10? יש דברים שהם 12. בזאת השם נגיע ל-12. אבל מה זה 10? 10 זה המניע. למה? בפנימיות יש בספר יצירה, שזה ספר הקבלה שמיוחס לאברהם אבינו. המשפט הראשון, 10 ספירות בלי מה, לא יותר ולא פחות וכו' וכו'. זאת אומרת, העולם, ההשתלשלות האלוקית מהאין סוף שברצונו ברא את העולם, מתפשט לעשרה כוחות. בסדר? ולכן כל הביטויים של כל הפרטים שקיימים במציאות, הם תמיד יהיו במספר 10. עכשיו, בהיגיון, מה אומר המהר"ל? מה זה? שימו לב, הוא מסביר. כי כך הם 10. כי ה-9 מספר פרטי שכל אחד מחולק לעצמו. אחד, התשע זה יחידות, כל אחד נמצא במקומו, במשל שאנחנו מביאים, או בנמשל, או במאמר חזל, 9 מאמרות, הכוונה היא 9 פעולות נפרדות זו מזו. הקדוש ברוך ביום ראשון רצה את זה, ביום שני רצה את זה, ביום שלישי רצה את זה, על פניו זה כמו הדוגמה שהבאתם קודם לסדר את הספרים במדף. זאת אומרת, יהיה ספר אחד, אחרי זה יהיה ספר שני, אחרי זה יהיה ספר שלישי, כי זה פרטים, 9 זה עדיין פרטים, יש 9 יהודים, הם רוצים להתפלל מנחה? תקועים. לא יכולים להגיד קדיש, לא יכולים להגיד יש מרבה, לא יכולים לומר קדושה. מה? אז מתפללים ביחיד. יש זה, משהו, אפשר אולי לצרף ספר תורה, קטן עם ספר תורה, יש כל מיני שיטות כאלה. אבל מצד האמת, 9 זה עדיין פרטי. יש, זה המניעה של הפרטים. 10 מה זה? אבל 10... הוא מספר כללי, שהכל הוא אחד מקושר. מה עשית? לקחת מצד אחד, 10, שבא עכשיו המספר 10, הוא עושה שני דברים. מצד אחד הוא מוסיף עוד פרט אחד. בסדר? הוא מוסיף עוד פרט אחד, יש עוד יחידה. אבל ברגע שהפרט הזה נוסף, קוראים שני דברים. הפרט הופך להיות, א', הוא פרט, דבר שני, הוא הופך להיות חלק מהמכלול, שמכאן ואילך אני עכשיו שם אחד ליד, ואני מתחיל לספור עוד פעם. שמתי את האחד של העשרות, 1, 2, 3, 14, 15, 16, נכון? אחרי זה עוד פעם בשיטה הזאת, אם אנחנו לוקחים את ה-10, זה מגיע עוד פעם ל-100. שוב, מספר, ועד עוד פעם, ו-1000 וכן הלאה. השיטה היא כזאת. והוא אומר, מה זה? מה זה בא להגיד? מה בא להגיד ה-10? איך אתם מבינים את זה? על פי מה שלמדנו עד עכשיו, איך אתם מבינים את המשל? לפי המהר"ל זה לא משל, לפי המהר"ל כך העולם בנוי, לפי המהר"ל המקובל, כך יצר הקדוש ברוך הוא את עולמו בספירות. מה הכוונה בזה? לפי מה שלמדנו.
זה סוג של שלמות. הקדוש ברוך הוא הכל, אבל הוא עושה בריאות. הבריאות, אז הוא עושה סיסומים. אז המפעל, הדרך לעשות את זה, זה עושה 10 כוחות, כמו הרב אמר. 10 כוחות, אם חסר אחת, אין אחד השלמות. אז 10 זה, זה שלמות.
מעולה. אתה אומר שה-10 זה מעיד על שלמות. בואו נשתמש במושגים שהמהר"ל מדבר כשהוא מדבר על ה-10. מה ה-10 מגלה בעצם?
סדר.
את הסדר המהותי שיש בין הפרטים אחד לשני. זאת אומרת, זה הופך להיות מהספרים שמונחים על המדף אחד ליד השני באופן אקראי, זה הופך להיות תוכנית עבודה, כמו שהדגמנו קודם על האיברים והאדם. בסדר? האיברים יכולים להתפס כהמון איברים שמסודרים, אבל האדם זה משהו אחר, יש איזה אלמנט נוסף, שברגע שהוא נוסף, הוא משנה את כל המציאות. זאת אומרת, יכול להיות אדם שיש לו אוסף איברים, ברגע שניתנה בו נשמה, מצד אחד יש בו דבר חדש, יש בו נשמה. אבל מצד שני, כל האדם משתנה. הוא פתאום הפך להיות חטיבה אחת, שמתפקדת עם מוקד אחד, שנותן הוראות לכל הפרטים. פתאום הפך להיות עולם חדש. ולכן אומר המהר"ל, אם אנחנו רוצים להסביר את, 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 את עשר המאמרות, תשימו לב, הוא כותב כך, זה כתוב בהמשך, אבל כמה שזמננו קצר ולא רוצה להשאיר את זה באוויר, אנחנו נאמר את זה, הוא אומר כך. יש, עשרה מאמרות הוא כזה. אם היה מצב שבו, כמו שאמרנו קודם, הקדוש ברוך הוא בעצם ברא את העולם בבראשית, ואחרי זה נתן לעולם להתפזר כאילו, אז כל הפירוט הוא מסתובב בעולם לא, ללא הנקודה החזקה, שבעצם באה להגשים תוכנית אלוקית, אלא הדברים מתפזרים. הויומר אומר, שימו שוב למשפט הזה, ויומר אלוקים יהי, ככה וככה וככה, אומר שהקדוש ברוך הוא מלווה את התהליך. הווה אומר שהתהליך הראשון שהיה בבראשית, מופיע אחר כך כשיש פרט, אבל אל נשכח שהפרט הזה מטרתו בסוף להתקלל ברצון האלוקי העליון. הבנתם את, את הדבר הזה? בפוטנציאל. עכשיו מתחילים להוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל. יכול להיות, קורא לזה המהר"ל בהמשך בקטע, בפסקה הבאה, כפטיש יפוצה צלע. מה זה כפטיש יפוצה צלע? פירוש הדבר, אני לוקח צלע ואני לוקח פטיש. יש פטיש אחד ויש צלע אחד. ואז מה עושים? נותנים מכה על הצלע. ומה קורה? נתזים עפים לכל הכיוונים. האם יש סדר לנתזים האלה? לא. אמנם הם באו ממכה של פטיש אחד, אבל הפירוט שלהם, הפריסה שלהם לכל הכיוונים, היא אקראית. כדי שזה לא יתפס ככה, שהעולם כאילו, הקדוש ברוך הוא, הרי באיזשהו מקום, שיטת הפילוסופים למשל, שאומרת שהקדוש ברוך הוא אין השגחה. אין השגחה. הקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום הציל וברא והשתלשל ממנו העולם ואין קשר. זה הבחינה הזאת שכאילו יש את הנקודת המוצא, זה נכון, זה כוח אלוקי. איך העולם נברא? לא מאליו, אבל הייתה פעולת הבריאה, פעולת ההשתלשלות הזאת, אבל העסק משחק בפני עצמו, תעשה מה שאתה רוצה. איך אומר הפילוסוף? בדלך הדת, מה קשור? זה שאני צריך להניח תפילין, בדלך, אתה רוצה לדבר על הכוונה האלוקית שיש אלוקים בעולם? בסדר, תעשה משהו בשביל זה, תעשה איזה טקס כזה או אחר. הנקודה שזה מפסיק להיות פירוק ללא כיוון, אלא תוכנית עבודה בלשון התורה, זה נקרא ויומר. ויומר זה דיבור אלוקי, כמו שאתם יודעים, מה שכותב הרי נכון, שבתניה, בכל מיני מקומות, שהקדוש ברוך הוא בעצם הדיבור הזה מחיה את הדבר בכל רגע ורגע. זה לא שלפני כמה אלפי שנים היה בריאה, והקדוש ברוך הוא נתן לה ברכת הדרך ואמר, קדימה, אור. לא, לא, הקדוש ברוך הוא עכשיו, הדיבור זה ההנהגה בפועל, דיבור זה תמיד דבר, זה מנהיג בפועל, את הפרט הזה. אז ויאמר אלוקים, הכוונה שהדיבור האלוקי, כביכול, לא כביכול, באמת, אבל במושגים האלוקיים, הוא בעצם הישות של הדבר, של הפרט הזה, כי בלי שהיה דיבור אלוקי, בלי שהיה את המעורבות האלוקית שמחיה, העסק היה מתפזר ומת מן העולם. מובן? ולכן, אומר המהר"ל, שבעצם למה אנחנו מגיעים לעשר? למה מגיעים לעשר? כי יש פה דבר מאוד מעניין. מצד אחד אומרים לעולם, צא לדרך, תתפשט, תתרחב, תתפרק לכל מיני חלקים. אבל דדע לך שזה ביטוי של האחד ולא הריחוק מן האחד. בסדר? שוב, נדגים את זה, כמו שאמרנו שאנחנו רוצים תמיד להדגים את זה על הצד הלימודי שלנו. אדם לומד סוגיה. בסוף יש לו המון 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 הגדים, המון דברים, המון דברים שהוא אומר שיצאו מהסוגיה. האם אפשר, בבקשה אדוני, הלומד הנפלא, סגור את הגמרא, תחזור עכשיו על כל, על כל המהלך מההתחלה ועד הסוף. לא בעל פה מילה מילה, אלא תגיד מה היה. היה דין, ועל זה הייתה קושייה, וזה היה תירוץ, ואם... רגע, אתה הבנת שאחד עונה לשני איזה מין תהליך, או שיש עכשיו המון דעות ואתה בעצם התפזרו? קרה לכם פעם את זה? שיש איזה מין מצב של המון 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 כיוונים, ושום דבר לא מתאחד לאיזה תמונה. העבודה היא לבוא ולהגיד, אני חייב ללמוד את כל הפרטים, כי בלי זה אני לא מבין. אבל אני צריך תמיד בסוף לסכם את זה, כדי שאני אוכל לראות את התמונה השלמה. ואם אני עוד יותר למדן, אז גם יכול להבין את הסברה העמוקה שנמצאת מאחורי הדברים. אז בעצם מה אומר המהר"ל? אומר המהר"ל, עשר זה לא סתם. עשר זה היכולת להתבונן על כל מה שקיים במציאות, מתוך זה שמצד אחד הוא מורכב מהמון פרטים, זה השיטה העשרונית שמתחלקת לכל הפירוט האפשרי, ומצד שני, הכל מבטא באופן מאוד מדויק את הרצון הכללי שהוא בעצם תוכנית העבודה של כל המציאות כולה. הווה אומר, הסדר של התורה, מה שנקרא התורה, היא סדר העולם, והתורה היא סדר האדם, מה זה בעצם לפי זה? מצד אחד, מה? התורה, שמה, איך נגדיר אותה עכשיו? מה זאת התורה? היא העומק של התורה, הוא האחד. הוא ההדרכה, איך אני בתור אדם יכול לעבור מעולם הפרטים, גם בחיים, לעולם המכלול, שזה נקודת המוצא לדברים. זאת אומרת, זה ההסבר היחיד בעולם, כי זה לא יכול לבוא מהשכל שלנו, כי השכל שלנו הוא עצמו חלק, אז חלק לא יכול להסביר את כל השלם. המקום היחיד בעולם, שיש לנו מנגנון שמחבר אותנו אל המכלוליות הכי גדולה, שזה לא תלוי בשכל שלנו, זה תלוי בזה, זה התורה. זאת אומרת, התורה היא סדר העולם, התורה נותנת לנו את נקודת הראייה המכלולית, וגדלותה של תורה זה שזה עובד דרך הפרטים. וזה הגדלות של עם ישראל באופן כללי. שמצד אחד עם ישראל הוא עם של פרטים. זאת אומרת, יש הבדל אם אתה פספסת בטעות, ואמרת, טוב, אין לי, זה בוא נניח תפילין על יד ימין, במקום על יד שמאל, ואני ימני. מה משנה, הרי קיבלתי על מלכות שמיים. יש פרטי פרטים. מצד שני, אין פרט שלא מחובר, אלא נקודה העשירית, נקודת הקודש, הנקודה המהותית. החיבור הזה, והלימוד הזה, זה לימוד תורה. ההגדרה של המבנה הזה, זה מה שכתוב על תורה סדר העולם, ובכך אנחנו צריכים לסיים, ואם יש שאלות, וזה אפשר לשאול תמיד בבית המדרש, בסדר? זה רצוי וטוב. בסדר, אנחנו בשמחה, רבותה. ניגשים מתוך נגיל ונסיס בזאת התורה, כי היא לנו עוז ואורה, מאירה לנו את העולם. בעזרת השם, נמשיך בשבוע הבא. היו ברוכים, בוקר טוב.